לחזור לתוך בית המדרש, לא להגיב לזה בצורה תקשורתית, אלא לשאול את עצמנו מה, איך אנחנו צריכים להתייחס לסוגיות כאלה, לבנות בעצמנו קומה חדשה מתוך משבר ש... לא כל כך משבר, אבל אולי משבר, בציבור זה ודאי משבר, אני אגיד את זה ככה, זה ודאי חילול השם גדול, ודאי עצם העלאת הטענות, ועצם העיסוק התקשורתי הנורא הזה, הוא שפלות רוחנית גדולה לכולנו, וזה דורש מאיתנו לסדר מחדש את השאלה איך אנשי תורה מתייחסים לסוגיות כאלה, איך אנחנו מתבוננים בהם, ואנחנו ננסה, ייקח לנו, אני מניח שלא רק את הפעם הזאת, בטח גם שבוע הבא, יש לנו זמן, יש לנו סבלנות, יש לנו לחץ, אנחנו לא צריכים להגיב בקצב התקשורת, אנחנו לא עובדים אצלם, לא מפיהם אנחנו חיים, אבל לנו יש בירור חדש, וזה דבר טוב, לברר כל בירור כזה שמטלטל אותנו, שמזיז אותנו בכיסא בחוסר נחת, זה בירור שטוב מאוד בשבילנו, אנחנו שמחים מאוד לחזור לחזור מתוך מקורה של תורה, לחזור לברר את משנתנו ולשאול את עצמנו איך נכון להתייחס, איך נכון לבנות את העמדה הרוחנית שלנו כלפי סוגיות כאלה. הגמרא בשבת, בדף למד, הגמרא מספרת סיפור דומה. הגמרא מספרת שאת ספר משלי ביקשו לגנוז, כיוון שדבריו היו סותרים זה את זה. ובכל זאת לא גנזו, כי מצאו בין כל הסתירות, מצאו יישוב, מצאו ששלמה המלך דייק וגם במקומות שהוא כתב דברים שנראים כסותרים במבט ראשון, יש בהם חילוק עמוק ויש בהם תועלת, וממילא לא גנזו את הספר הזה. שואלת הגמרא, מה הכוונה שדבריו סותרים זה את זה? זה מה שאתם רואים בדפים שמצולמים, למי שמצולם זה מתחיל מצד שמאל ואחר כך צד ימין. מה הכוונה שדבריו סותרים זה את זה בעמוד 124? כתוב שם בספר משלי, כתיב אל תען כסיל כאיוולתו, וכתיב ענה כסיל כאיוולתו. נו, סתירה מפורשת, נכון? כסיל ששואל שאלה, צריך לברר מה זה כסיל בדיוק, למה הכוונה כאן. אבל זה ודאי כל אחד גם בלי לברר מה זה כסיל, אנחנו רואים פה סתירה מפורשת בתוך ספר משלי. אל תען כסיל כאיוולתו, ובאותו פרק ענה כסיל כאיוולתו. נו, אז אם אנחנו לא יוצאים מתוך נקודת הנחה, ששלמה המלך סנילי ברמה כזאת שבאותו פרק הוא שכח מה הוא כתב כמה פסוקים לפני זה, כנראה שיש מקומות שבהם צריך לענות לכסיל כאיוולתו, ויש מקומות שבהם לא צריך לענות לכסיל כאיוולתו, כל אחד מבין, אבל במה מדובר באמת? איך מתרצים את הסתירה הזאת? ספרת הגמרא, אומר עונה הגמרא לא קשיא, בדברי תורה במילי דה אלמה, בדברי תורה תענה כסיל כאיוולתו, בוודאי, כסיל, אז הוא לא אדם חכם, אולי הוא אפילו אדם פושע, אולי הוא אדם מושחת במידותיו, אבל הוא שואל, הוא רוצה ללמוד, בוודאי שתענה לו. תענה כסיל כאיוולתו, בוודאי, תתייחס לשאלה ברצינות, בכובד ראש. יש דברים שהם מילי דה אלמה ששם לא עונים לכסיל כאיוולתו. במה מדובר? הגמרא מביאה סיפור. כי עד יהודה עתה לקמי דה רבי. רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש, מכונה בפי חז"ל, מסדר כל המשניות, והגיע אליו אהודה אתה, בא אליו אדם אחד. אמר לי, אשתך אשתי ובניך בניי. או בלשון פחות מעודנת, אשתך זינתה ומזנה איתי לאורך כל השנים הללו, כל הילדים שלך זה הילדים שלי בעצם, ובאתי לספר לך רק באתי לעדכן אותך. אמר לי, אומר לו רבי, רצונך שתשתה כוס של יין? שתה ופקע. פקע הכוונה מת. מה זה הסיפור המוזר הזה? מה זו ההתייחסות הזאת של רבי? רבי פה, הגמרא מביאה את זה כדי להסביר שלפעמים לא צריך לענות כסיל כאיוולתו, נכון? זה הרצף בגמרא. יש פה מקרה של כסיל שלא צריך לענות לו כאיוולתו, מה, למה רבי לא עונה לזה? למה רבי לא בודק את הפרטים כמו שצריך? רבי יהודה הנשיא, דיין בישראל, יותר מדיין בישראל, כותב כל תורה שבעל פה מסודרת על פי רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא כאן לא עונה לכסיל כאיוולתו, גם לא מתייחס אליו. נותן לו כוס של יין. לא, אין הכוונה שהוא נתן לו כוס של יין עם רעל. הוא לא הרג אותו.
זה שאמר לו?
כן, אותו איש. נתן לו כוס של יין, והגמרא מספרת שאותו אחד מה רבי רצה לבטא בביטוי המוזר הזה, הוא לא התייחס לטענות, הוא לא דן לגופו של עניין, הוא לא ביקש לשמוע עדויות, הוא לא זימן את אשתו כדי לשמוע ממנה אם הדברים נכונים או לא. יש פה מקרה שאנחנו צריכים להבין מה הוא מלמד אותנו. למה במקרה כזה רבי התעלם בעצם מהטענות, ונתן לו כוס יין, לא מובן בכלל מה, מה, מה ההקשר הזה של...
מה היה מעמדו של אותו איש?
איש, ההוא דעתה, זה מה שאני יודע עליו כמוך. ההוא דעתה, איש, מישהו בא לכתב, סתם, לא. אבל אולי, אולי כתב, אולי סתם עוד אחד. הגיע לי, הגיע להוא דעתה, בא, בא מישהו לפניו. מה רוצה הגמרא ללמד אותנו בסיפור הזה? אז אנחנו נכנסים לסעיף קופה, בסדר? אנחנו נצטרך פה סבלנות, אבל אנחנו ננסה לברר את דרכנו, ולשנות קצת את המבט שלנו, ולשאול את השאלה האמיתית, מה, איך אנחנו צריכים להתייחס לסיפורים כאלה. כשם שבהכרה החושית פותח הרב, בסדר? סעיף קופה. כשם שבהכרה החושית ישנם סימנים ותביעות עין. ואף על פי שההכרה של הסימנים, אפשר לספר אותם גם כן למי שאינו מכיר את הדברים בעצמו, כדי שגם הוא יכיר על ידם את המבוקש. וההכרה שעל ידי תביעות עין, הלא אי אפשר לה להימסר מפה לאוזן למי שאינו מכיר בחושו הפנימי, מכל מקום למכיר עצמו, תביעות אינה עדיף מסימנה. אני קורא עוד קצת ונחזור על זה. ואילו אמר איניש לשלוחי, הייתי לי לפלניה, אם אומר אדם לשלוחו, תקרא לי לפלוני, דהי סימני והי סימני, אלה הסימנים שלו, הוא גבוה, הוא נמוך, הוא שמן, הוא רזה, יש לו כיפה כזאת, כיפה אחרת, ספק ידע לי, ספק לא ידע לי, זה כל זה ציטוט מהגמרה בחולין, ספק ידע לי, ספק לא ידע לי, ואילו אמר הייתי לי פלניה, דהית לי תביעות אינה בגבי, אם הוא אומר לו, תביא לי, תקרא לי למשה, והוא יודע מי זה משה, יש לו תביעות עין בו, אז ודאי ידע לי. מפני שההכרה הזאת של התביעות עין, באה מכוח פנימיות עצמיות הבירור שבנפש, שאינה משארת אחרי המקום לשום תנודה רעיונית. טוב, אז אנחנו נעצור פה בינתיים. יש בהכרה החושית קודם כל, לפני שאנחנו מדברים, עוד מעט אנחנו נעבור להכרה מוסרית, להכרה רוחנית, אבל קודם כל אומר הרב, אנחנו הולכים לדבר על שני אופנים של היכרות האדם עם המציאות שמולו. קודים שכרגע אנחנו נטבע אותם, תביעות עין וסימנים. הקודים האלה לקוחים מהלכות השבת אבדה. מלכות השבת אבדה, יש הבדל בין אדם שמזהה את האבדה על ידי סימנים, אדם שלא נותנים לו את האבדה בלי שהוא יאמר מה הם הסימנים של האבדה, כדי לברר שזה באמת שלו, זה לא של, 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 של אדם אחר. הוא צריך להגיד סימנים שהם סימנים מובהקים של, של האבדה הזאת. הכדור כחול, הכדור היה שם, במקום הזה, היו לידו ככה וככה דברים וכו'. ויש הכרה אחרת שאדם שאנחנו סומכים עליו, שם בגמרא כתוב תלמיד חכם, כיוון שאנחנו יודעים שהוא לא משקר, אדם שאנחנו יודעים שהוא דובר אמת ואנחנו לא צריכים את הסימנים, סומכים עליו גם, אומרת הגמרא, בתביעות עין. תביעות עין, הכוונה, הוא מסתכל ואומר, זה הכדור שלי, זה הספר שלי. מה הסימנים? לא זוכר מה הם הסימנים, אני משוכנע שזה הספר שלי. הרב עושה מזה עכשיו עיקרון רוחני, עוד מעט נראה, אבל קודם אנחנו מדברים על עצם החלוקה הזאת לשניים, עיקרון בשני אופנים שבהם אנחנו מנתחים את המציאות. יש לפעמים שאנחנו בוחנים את המציאות על ידי תביעות עין, ולפעמים על ידי סימנים. תביעות עין זה ההיכרות שלי עם אדם לצורך העניין, לא על פי הסימנים שלו, יכול להיות שאני לא זוכר מה צבע העיניים שלו, אני לא זוכר באיזה גובה, אם הוא ילך לאיבוד וישאלו אותי, תתאר לי את הבן אדם, אני לא יודע לתאר אותו. יש אנשים, אצל גברים דרך אגב זה מאוד מצוי, שאנחנו לא שמים לב כל כך לפרטים כמו נשים. הן יודעות בדיוק לשים לב, הן תופסות את כל הדקויות, את כל... אנחנו תשאל, אני מניח, חלק מהנוכחים פה, תתארו לי את החבר הכי טוב שלכם. זה משה, מה בדיוק משה? אז הוא מנסה להיזכר שפעם נפלו המשקפיים, אז הוא זוכר שיש לו משקפיים. זה פחות או יותר, הוא זוכר שפעם הוא חתך ביד, אז הוא זוכר שיש לו חתך ביד. אבל יותר מזה, תתאר לי מה... אם נעורר את הזיכרון שלו, אולי לאט לאט הוא יתחיל להיזכר שהכיפה שלו גם בצבע כזה, או שהשיער שלו בצבע אחר. אבל אלה שני אופנים של היכרות, אומר הרב. מי שמכיר את הדבר עצמו, הוא לא זקוק לסימנים, יש לו היכרות יותר עמוקה עם הדבר, בלי לתאר אותו מבחינה חיצונית. הוא מכיר את הדבר עצמו. הוא תופס, כשאני מכיר את משה, אני מכיר אותו, זאת היכרות פנימית עמוקה יותר מאשר כל הסימנים שאני אצטרך לתת לו. אם הוא ילך לאיבוד, ואני צריך לתאר לאנשים אחרים שלא מכירים אותו, איך נראה משה, זה לא יעזור שאני אגיד להם, זה משה. זה לא יעזור, הם לא יודעים מי הוא. שם אני מתחיל להזדקק לצורת התבוננות, צורת ההכרה שהיא מגיעה מכיוון אחר. אנחנו קוראים לה סימנים. סימנים, הכוונה צריך לתאר אותו. אתה צריך להתחיל לתאר,
מה? בצורה חיצונית.
חיצונית, אולי גם פנימית, הוא מדבר בצעקות, הוא אדם כעסן, זה גם סימנים.
זה חיצוני לאדם, זה לא...
כן, 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 כן. זה אלה שני אופנים של, אנחנו כרגע מדברים במובן הכי טכני, גופני, חושי, פשוט, יש שני אופנים שאנחנו מכירים את הדברים שלנו. יש לפעמים שאני מסתכל על הספר מרחוק, ואני יודע שזה הספר שלי, ולפעמים כדי לראות אם זה הספר שלי או לא, אני צריך לפתוח אותו ולראות שיש בפנים את השם שלי. למה? אם זה ספר חדש ולכולם יש את אותו ספר, אז אני עוד לא מכיר אותו בתביעות עין. אין לי עדיין תביעות עין. אבל אחרי כמה פעמים שהוא נפל לי, חטף כמה חבלות, שמתי עליו איזה דבק, שמתי... כבר יש לי היכרות איתו, לא על פי הסימנים. יש לי היכרות עם הדבר.
כמו אבא ואמא
לי? כן, כמו אבא ואמא. מה אתה מתכוון כמו אבא ואמא?
שאבא שלי, אבא שלי.
נכון, נכון, בדיוק אותו דבר. תארו, תעצמו רגע עיניים, וכל אחד שינסה לתאר, אולי אתם, יש לכם כישורים, ירידה לפרטים מופלאה, שלא קיימת אצל רוב הגברים, אבל... תתאר לי את אמא שלך. אם תראה אותה ברחוב, אתה צריך את הסימנים בשביל לדעת שזאת אמא שלך? ברור שלא. אתה לא מזהה אותה בגלל שהיא בגובה שזכרת אותה. אתה לא מזהה אותה בגלל שהיא לובשת את הסמלה שגם בפעם האחרונה שראית אותה היא לבשה אותה. אתה מזהה אותה כי זאת אמא שלך. יש לך תביעות עין. ידיעה פנימית. כן, זה מה שהרב אומר. פה בוא נקרא את הדברים האלה עוד פעם בפנים. בסדר? זה מה שקראנו עד עכשיו. דיברנו כרגע רק במובן הכי שטחי חיצוני. כן. לא, זה אמרתי מקודם, בהשבת הוודא, אם אדם יגיד, זה שלי, אני צריך לדעת שהוא לא משקר. כל אדם מכיר את החפץ בתביעות עין. אבל יש אחד שאני סומך עליו שהוא לא משקר, ויש אחד שאני לא יודע אם הוא משקר או לא. אז אדם שאני יודע שהוא דובר אמת, אני סומך עליו, תביעות עין זה הסימן הכי גדול, זה יותר מכל, זה יותר מלהכיר את הדבר על ידי סימנים. רק לא כל אחד אני סומך על מה שהוא אומר. אז לכן יש שם הגדרה, מי זה בדיוק תלמיד חכם? זה צריך להיות אחד כזה שאנחנו יודעים שהוא לעולם, הגמרא שם שואלת מי זה תלמיד חכם, היא אומרת הוא לעולם לא משנה בדיבורו, חוץ משלושה דברים שהוא חייב לשנות בדיבורו. שואלים אותו, למדת את המסכת? זה סתם גאווה להגיד שלמדת. זה אחד משלושת הדברים שם. שואלים אותו, אבל אם אדם שואל אותו, תגיד לי, למדת מסכת שבת? יש לי שאלה בדף. אז אל תשקר, תגיד לו שאלות, תעזור לו. אבל אם סתם עכשיו כדי להתפאר, אדם שואל אותך, תגיד איזה מסכת למדת? אז במקום כזה אומרת הגמרא, יש מצווה לא לומר את האמת. אל תשקר. אבל תגיד, אני לא זוכר, אני לא בדיוק כזה, אני... למה סתם להתפאר, סתם להשתחצן שאתה למדת כבר כך וכך מסכתות? אז זה הגמרא אומרת, זה אחד מהסימן, אני אומר רק, הגמרא שם אומרת, איך יודעים מי זה תלמיד חכם? זה אחד שלעולם לא משנה בדיבורו, אומרת הגמרא. חוץ משלושה דברים שבהם ניכר תלמיד חכם. אחד מהם זה מה שאמרתי, ויש שם עוד שניים. בסדר, אני חוזר אלינו. עכשיו בוא נקרא את הדברים אצלנו. אנחנו בינתיים דיברנו סתם על שתי אופנים שאדם מכיר את חבר שלו, את אמא שלו, את אבא שלו. עוד מעט אנחנו נעביר את זה אל העולם הרוחני שלנו. בוא נקרא את זה שוב בפנים. כשם שבהכרה חושית, על זה אנחנו מדברים כרגע, הכרה חושית. בהכרה חושית ישנם סימנים ותביעות עין. ואף על פי שההכרה של הסימנים אפשר לספר אותם גם כן למי שאינו מכיר את הדברים בעצמו, כדי שגם הוא יכיר על ידם את המבוקש, זה יתרון, נכון? ההכרה שעל ידי סימנים, אתה יכול גם לתת את הסימנים לאדם אחר שלא מכיר את הדבר, והוא גם יכול להכיר אותו על ידי זה שהוא אומר, אני זוכר שתיארו אותו כגבוה מאוד עם שיער בלונדיני, הנה אני רואה אדם עם גבוה מאוד עם שיער בלונדיני, זה כנראה הוא. וההכרה שעל ידי תביעות עין, הלו אי אפשר לה להימסר מפה לאוזן, למי שאינו מכיר בחושו הפנימי. אז לכאורה, לפי זה, ההכרה שעל ידי סימנים היא יותר טובה מההכרה שעל ידי תביעות עין. כי ההכרה שעל ידי סימנים אפשר להעביר אותה גם לאדם שלא מכיר בכלל את הדבר. בכל זאת אומרת הגמרא, מכל מקום, למכיר עצמו, תביעות עין עדיף מסימן. זה נכון שלאדם זר שאין לו שום שייכות אל העניין, אז רק על ידי סימנים אפשר לחבר אותו פנימה. אבל לאדם שכן מכיר את העניין, אדם שפגש את אמא שלו, אז מהי הכרה טובה יותר? תביעות עין או סימנים? אומרת הגמרא תביעות עין. וזה הגמרא, זה הגמרא בחולין. אומרת הגמרא, אילו אמר איניש לי שלוחי, הייתי לי לפלניה, אם הוא אומר לו תביא לי את פלוני, דאי סימני ואי סימני, ספק ידע לי, ספק לא ידע לי. אני אומר לו, לך תחפש אדם, זה הגובה שלו, יש לו משקפיים בצבע כזה וכזה, לובש בגדים כאלה וכאלה. יכול להיות שהוא ימצא אותו, יכול להיות שהוא ימצא מישהו אחר. זה לא ודאי שהוא ידע במי מדובר. אבל, ואילו אמר הייתי לי פלניה, דעית לי תביעות עינה בגבי, אם אני אומר לו תביא לי את משה שלנו, ומשה הוא יודע מי זה משה, זהו, לא צריך להגיד יותר מזה, הוא ודאי לא יתבלבל ויביא מישהו אחר. ודאי ידע לי. למה? עכשיו הרב, אז עד כאן רק אמרנו את העיקרון. למה? מפני שההכרה הזאת של תביעות עין באה מכוח פנימיות עצמיות הבירור שבנפש. הכרה של תביעות עין היא ידיעה עצמית, היא ידיעה פנימית. היא הכרת הדבר לא מהצד החיצוני שלו, אלא הכרה פנימית של הדבר. כשאני מכיר גם הכרה חושית שעליה אנחנו מדברים כרגע, כשאני מכיר את החבר הטוב שלי או את אמא שלי, הכרה של תביעות עין היא לא בגלל שאני מכיר אותה מבחוץ. יכול להיות שאני לא יודע לתאר בכלל, אבל משהו באופן שהיא מדברת, שהיא הולכת, אמא שלי, שהיא מרימה את הראש, היא, אתה יכול, כשאתה מכיר חבר טוב שלך, הוא הולך ברחוב, גם אם זה אמצע הלילה, גם אם הוא רחוק ממך, אתה יכול לראות לפעמים רק לראות את צורת ההליכה שלו, אתה יודע שזהו. זה לא הכרה של ידי סימנים. זאת הכרה עמוקה יותר, חיבור עמוק יותר שלך עם הדבר שאותו אתה מכיר. ואנחנו בינתיים מדברים רק על הרובד הפשוט, החושי, הגופני. הכרה של חושים שמכירים, העיניים מכירות, האוזניים מכירות, זה כמו תביעות עין של קול. אני יכול לספר לך, לשבת פה שעה שלמה ולספר לך איך פלויני מדבר. תדע לך, הוא תמיד צועק, והקול שלו הוא דקיק כזה, והוא מדבר מהר מאוד, הוא לא חותך את המילים עד הסוף, וכו' וכו'. בסופו של דבר, כשאתה שומע את אותו אחד מדבר, ההכרה שהיא ילדידי תביעות עין, יש בה את כל הסימנים ויותר מזה. יש בה הכרה עמוקה יותר עם הכל, גם עם כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים לתאר אותם. נכון, אני שואל אותך, זה חשוב מה שאנחנו עושים כרגע, למרות שאני אולי, בינתיים אנחנו לא מחדשים כלום, אבל עוד רגע כשנעביר את זה לעולם הרוחני שלנו, אנחנו נראה שכל ההגדרות שאנחנו אומרים כרגע הן מאוד חשובות. כשאני מתאר שיש לי הכרה בתביעות עין, אני תופס שם המון דקויות של פרטים, שעל ידי סימנים אני לא יודע להגדיר אותם. אני יודע שזאת אמא שלי, למרות שיכול להיות שאם אני יושב עכשיו לתאר אותה מכל הכיוונים, יש עוד המון דברים שגורמים לי לדעת שזאת היא, שאני לא מסוגל להעביר אותם למילים אפילו. משהו באינטונציה, בסגנון, ברמת הראש, יש שם, הכרה של ידי תביעות עין היא תופסת הרבה יותר פרטים מאשר הכרה של ידי סימנים, למרות שהיא לא יודעת לתרגם את זה, היא הכרה פנימית, היא לא יודעת לתרגם את זה לסימנים חיצוניים. מפני שהכרה הזאת של תביעות עין באה מכוח פנימיות עצמיות הבירור שבנפש, שאינה משארת אחרי המקום לשום תנודה רעיונית, כן, אין אחר כך תזוזה, זה לא, זה הכרה של ידי תביעות עין היא הכרה עצמית, היא הכרה פנימית עם הדבר. עד כאן דיברנו על ההכרה החושית, כן.
ההכרה ידי סימנים היא הכרה שקרית?
לא, היא לא שקרית. היא פשוט פחות טובה מהכרה, לא, היא הכרה טובה מאוד. אם אני אומר לך, תשמע, לך למקום שלי, יש לי שם ספר כך וכך, הוא בגודל כזה וכזה, יש עליו חתך בצד. זה סימנים כל מה שאמרתי לך, אתה לא מכיר את הספרים שלי. אבל זה דבר אמיתי. הסימנים האלה הם נכונים, אבל הם פחות טובים מאשר אם אתה מכיר את הספר עצמו. אומר לך, הספר שאנחנו כל יום לומדים איתו. אתה יודע מה מדובר.
אתה לא מכיר את הספר.
נכון, אתה מכיר חיצונית את הספר. אתה יודע רק את הסימנים. הסימנים הם לא שקריים, אבל. כשאני אומר לך שלאמא שלי יש מטפחת ולא כובע על הראש, אז זה סימן אמיתי, זה לא שקר. אבל זה חיצוני ביחס להיכרות עם האדם עצמו. עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא, בסדר? כשם שהדברים נמצאים, אולי אפשר לפתוח פה קצת את הדלת, נראה לי שחר פה לאנשים. לכולנו, תודה רבה. כן, להשאיר אותה פתוחה. שר כוח. כשם שהדברים נמצאים במושגים החושיים, כן, הם נמצאים כך במושגים השכליים והמוסריים, בדעות ישרות ואמותות ואמונות אמיתיות ונכונות. הסבר, הרב ממשיך. ישנם כאלה, זאת אומרת, ישנם מושגים, מושגים שכליים, מושגים מוסריים, ישנם כאלה שיד השכל ההגיוני והגבורה המופתית תקיפה בהם להכריח אמיתתם על פי מופתים חותכים ומבוררים שאפשר להעלותם על שפה וספר. יש אמיתות כאלה, יש עיקרי אמונה כאלה, יסודות מוסריים כאלה שאפשר להסביר אותם, שאפשר להוכיח אותם מבחינה לוגית, אפשר להסביר אותם, אפשר לתאר אותם, אפשר יש עיקרי אמונה, וזה עסקו הרבה מרבותינו הראשונים שכתבו ספרים בפילוסופיה אלוקית, פילוסופיה של התורה. ניתוח של יסודות אמוניים בדרך השכל. חלקם אפשר להוכיח, חלקם אפשר להסביר. לזה אנחנו קוראים הכרה על ידי סימנים עדיין. וישנן אמנם גם כן אמיתות כאלה, שלבד מה שהם מתאמתים על ידי הכלל של התאמתות, כללות אמונת התורה לפרטיה, על ידי כללה שנתברר לנו בבירור, גילוי שאין כמוהו תחת כל השמיים. זאת אומרת, חוץ מההיכרות העקרונית שלנו עם כל התורה, על ידי זה שיש לנו בירור שכלי שהתורה באופן כללי היא אמיתית, אבל עוד מסייע להם הרבה כוח ההכרה הפנימית המכרחת את אמיתתם. אני רוצה לשאול שאלה. האם יש אפשרות שאדם יהיה טהור? שאדם יוכל להגיע למדרגה מוסרית כזאת, שבה, נגיד, ניקח מתחום אחר, אין לו שום חשבון משל עצמו. כל כולו מסירות נפש למען הציבור שבתוכו הוא חי, למען העם שבתוכו הוא חי, למען המדינה שלו, למען... האם זה אפשרי בכלל?
לא, כי אנחנו בהשתלמות ולא בשלמות.
דוד,
יש למגרם עקום. אומר הרב, אם אתה דן על פי אמיתות כאלה, שהם על פי כוח ההכרה הפנימית, אז אדם יכול להגיע לידי אמון שזה אפשרי, לא על ידי דרך השכל. בדרך השכל אני תמיד יכול לפקפק, גם כשאני רואה את דוד המלך מוסר את הנפש על עם ישראל כל ימיו וכל, באופן שכלי, אין לי הוכחה שהבן אדם הזה מסור לכלל ישראל. יכול להיות שהוא עושה את זה בשביל הכבוד שלו, כי הוא מרוויח מזה רווחים אישיים, כי הוא, יש לו מימוש עצמי מזה. אבל האם כשאני דן בדרך של, לא של סימנים, אלא של ודאות פנימית שנוצרת על ידי אותה תביעות עין, יש לפעמים הכרה פנימית שהיא נוצרת על ידי כל מה שבררתי בדרך השכל והרגש ולמדתי ושאלתי וחקרתי, אבל בסופו של דבר יש ידיעה ודאית, פנימית, שנמצאת אצלי ביחס לעצמי, ביחס לאדם אחר, ביחס לאפשרות שיהיה אדם טהור במציאות. האם יכול להיות דבר כזה? אדם שכשעוברת אישה ברחוב, הוא לא חושב עליה והוא לא מסתכל עליה והוא לא... בדרך השכל, האם יש הוכחה לדבר כזה? האם יש הוכחה שיכול להיות אדם טהור? אין איזה הוכחה שכלית. כי הוכחה שכלית, לעולם אפשר לפקפק בה ולשאול, אתה לא יודע כל מה שקורה בתוך הלב שלו, יכול להיות שגם אצלו, גם אצל אדם אחר, הוא עדיין, הוא רק כלפי חוץ עושה איזושהי הצגה. הוודאות הפנימית הזאת היא כוח של תביעות עין, שהוא לא נוצר על ידי כל מיני מופתים שכליים. אני לא יכול לתת מופת חותך שיכול להיות אדם שאין בו יצר מיני שפל. יכול להיות, אפשר להוכיח את זה בדרך השכל? אי אפשר להוכיח את זה בדרך השכל. האם אפשר להוכיח? מה?
אדם יכול לדעת על עצמו?
כן. לא על ידי סימנים, אלא על ידי תביעותיים. רגע, אנחנו נגיע לזה. בסדר? אנחנו נגיע לזה. כן, כן. אנחנו הולכים עכשיו לדבר על כוח חדש בתוך העולם המוסרי שלנו, השכלי שלנו, הרגשי שלנו. כוח חדש שיכול להיות שאנחנו, גם אם למדנו וגם אם אנחנו כבר בני 18, 19, 20 או כל גיל אחר, לא נפגשנו עדיין עם הכוח הזה. אנחנו הולכים להתחיל לדבר עליו, להסביר אותו, למרות שכל מה שאנחנו מנסים להסביר אותו, זה על ידי הסברה חיצונית. אבל אנחנו ננסה לתאר שיש כוח באדם לפגוש אמיתות שכליות, לפגוש אמיתות מוסריות, לפגוש מידות טובות, לפגוש גם ממילא בני אדם כאלה, שהוא לא, הוא לא מתחיל, הכוח הזה, הוודאות הפנימית הזאת, היא לא נוצרת על ידי סימנים חיצוניים, כי אי אפשר לתת בזה סימנים חיצוניים, ובכל זאת יש אפשרות לפגוש את הדבר עצמו ולהיות ודאי במשהו, למרות שאין לך שום סימן חיצוני על זה. רבי יכול להיות משוכנע בוודאות פנימית, שאשתו לא נעפה עם אף אדם אחר, ואותו אחד שניגש כרגע ומספר לו, אומר לו, תקשיב, רבינו הקדוש, יש לי גילוי לב, אני רוצה להתוודות בפניך. אשתך ואני, זה הסיפור כאן. אשתך אשתי, בניך בניי. דע לך, סוד כואב. ורבי יכול להיות נינוח ברמה שהוא לא, זה אפילו, הספק אפילו לא התחיל לחדור על ליבו, למרות שעל ידי סימנים הוא לא ברר כלום עדיין. כלום, שום דבר. הוא לא שאל שאלות טובות, הוא עוד לא הביא עדים לפניו, הוא לא שאל את אשתו, הוא לא שאל אותו, שום דבר. עוד לא מובן לנו למה הוא נתן לו כוס של יין. אז זה אנחנו עוד מעט נצטרך לברר גם. אבל רבי יכול להיות ודאי ורגוע בכוח אחר, שהוא לא כוח של סימנים, שהוא מכיר את אשתו ויודע מדויק, שהנאמנות ביניהם, והאהבה ביניהם, והקשר ביניהם הוא כזה, שאין לחשוב ולהעלות הרהור קל שבקלים ביחס לאשתו, למרות שהוא לא בדק שום דבר על ידי סימנים חיצוניים, והוא ודאי. כן. נכון, נכון. אז לכן אנחנו צריכים לברר איך הכוח הזה נוצר, ביחס למה הוא נוצר, כן? אם אדם יגיד, אם אדם יגיד, תראה, אני שואל אותך, ניקח סתם שאלה, האם כדאי לקנות לחם מהחברה הזאת או מהחברה האחרת? ואתה תענה לי, תשמע, אני יש לי הכרה של צביעות עין בלחם הזה. אז אתה אדם מוזר. אנחנו נצטרך לדון בהמשך מתי משתמשים בכוח הזה. זאת אומרת, פה ודאי שאם אתה רוצה לדעת האם לקנות את הלחם הזה או את הלחם הזה, אתה צריך לבדוק מה טעים יותר, מה אולי זול יותר אם זה מעניין אותך, מה עוד כל מיני שיקולים אחרים. זה שיקולים של סימנים, זה שיקולים חיצוניים, שאתה צריך לעמוד אותם. מתי אנחנו משתמשים בכוח הזה של תביעות עין? מתי אנחנו משתמשים בכוח של סימנים? מתי יכול להיות שאין לך תביעות עין? ואז אתה צריך להשתמש עם סימנים, מה לעשות? זאת אומרת, אנחנו כרגע בינתיים רק אמרנו שאם אתה מצליח להגיע להכרה של תביעות עין, זה יותר ודאי, זה יותר עמוק מאשר סימנים. רק אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איך מגיעים לזה, וזה ודאי נכון מה שאתה אומר, שלפעמים כשאין לי ודאות של תביעות עין, אז אין מה לעשות, אני חייב להשתמש בסימנים, נכון? זה נכון. יש גם תחומים שבהם לא שייך להשתמש בתביעות עין, זה מה שהוספתי. אני שואל אם תביעות עין זה מוחלט. עכשיו השאלה, האם אנחנו יכולים להגיע לשלמות כזאת? עוד מעט אנחנו נשאל איך מגיעים לתביעות עין, בסדר? זה ממש פה חמש שורות קדימה, אנחנו נשאל איך מגיעים לידי ודאות כזאת, איך יודעים שהיא לא, שאין בה טעות, איך מגיעים לידי הכרה כזאת של תביעות עין, הלוואי עלינו הרי, נכון? לא מדובר פה על נבואה, לא מדובר פה על רוח הקודש, מדובר על כוח שקיים אצל כל אחד ואחד מאיתנו, רק אנחנו לא למדנו, אנחנו לא יודעים כל כך להשתמש בו, ויכול להיות שיש לנו עוד הרבה מחסומים עד שנדע להשתמש בו. את זה אנחנו נצטרך לברר פה. מה המרכיב היסודי שבגללו אדם לא מסוגל להשתמש בתביעות עין, ואיך מתקנים אותו? איך בונים בתוכנו את הכוח אולי הכי מרכזי בחיים שלנו? אני רוצה רגע, אני רואה את השאלות עוד רגע קטן. תביעות עין זה הכוח שאיתו אדם מקבל את כל ההכרעות הכי גדולות בחיים שלו. כשאדם מחליט מה הוא רוצה לעשות כשהוא יהיה גדול. זאת רק הכרעה של סימנים. הוא בדק כמה מרוויחים בזה, הוא בדק מה הכי חשוב, הוא שאל, ברור שזאת גם הכרה של ידיעה פנימית שזה הדבר שנכון, שנכון לי לעשות בחיים. כשאדם מחליט להתחתן, זאת הכרה של סימנים, הוא מגיע עם רשימת מקולת, והוא אומר, וי, פה יש עוד מה לשפר, וי, בסדר, סך הכל, מתאים. אם ככה אתם הולכים להתחתן, אל תתחתנו עדיין, בסדר? תקלה נוראית, מקבלים את ההכרעות, את ההכרעות הכי עמוקות בחיים, אדם מקבל עם אותו הכוח שאנחנו כרגע לא יודעים להשתמש בו, אבל אנחנו כבר מתחילים להבין שיש כוח כזה שנקרא תביעות עין. יש לנו הדרכה כזאת של חז"ל. אין אדם לומד תורה, אלא במקום שליבו חפץ. איזה דבר מוזר. מה זה במקום שליבו חפץ? ליבו חפץ, זה. תגיד, אין אדם לומד תורה, אלא במקום ששם נמצאים גדולי הדור הכי גדולים. אין אדם לומד תורה אלא במקום שבו יש שכר לימוד נמוך. לא יודע מה, אתה ואין סימנים, חיצוי, חלק טובים, חלק לא טובים. לא, במקום שליבו חפץ, אמרו חז"ל, שים לב, יש פה כוח עמוק פנימי שנקרא הלב שלך, שאיתו, כשהלב שלך חפץ במשהו, זאת הידיעה שזאת הפעם עצם מעצמה היא בשר מבשרי. הכרעה פנימית ודאית, שאפשר לסמוך עליה, אפשר לקבל איתה את ההכרעות הכי מרכזיות בחיים, כשאדם מקבל הכרעה שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא. יש פה המון סימנים, הוא שואל את עצמו המון שאלות, אבל אנחנו הולכים לומר פה בסופו של דבר, זה חלק מהפסקה שלנו, שאמונה אחרי כל הסימנים החיצוניים, כל הבירורים השכליים והרגשיים ועבודת המידות שלך, יש כוח עמוק שאיתו הוא מרכז האמונה, והוא נקרא תביעות עין. ועם אלה אנחנו מתחילים להבין שאם הכוח הזה לא מפותח אצלנו, יש לנו תקלה חמורה. יש את רוב ההכרעות המרכזיות בחיים. אם לא נדע לפתח את הכוח הזה, אז אנחנו רחוקים מאוד מלהכריע. אנחנו נכריע עם כל מיני שיקולים חיצוניים של מה אומרים החבר'ה, ומה נחשב, ומה מקובל, בלי לדעת שאנחנו ככה מכריעים את ההכרעות האלה. כי אנחנו שואלים את עצמנו כל מיני שאלות חיצוניות שלא איתם מקבלים את ההכרעות האלה. לא ככה מקבלים את ההכרעות האלה. למה? וכל זה בגלל שיש פה עוד כוח שלא למדנו איך משתמשים בו. כן, עוד שאלות, כן.
כמה שאלות. א', האם זה צד בחילוק שבין הכוזרי למורה נבוכים?
כן, אבל נשים בסוגריים.
וגם למה שיש
להשתמש
בזה תמיד, כאילו, בכל ההחלטות הכי קטנות, הכי פרטיות.
טוב, לפעמים יש החלטות כאלה שזה נוגע לשאלה שנשאלה מקודם, מתי משתמשים בכוח הזה. אם אתה מנסה לקבל החלטה, האם ללמוד, האם לקנות דבר מסוים או דבר אחר, מעטות ההחלטות האלה שהן קשורות לתביעות עין. אבל רגע, זה מקדים את המאוחר. אנחנו עוד מעט נשאל איפה, מהו התחום שבו תביעות עין משמשת כמנוע מרכזי. כן.
האם זה יכול לגרום לעיוורון? שאדם חושב...
כן, אם אדם חושב שהוא משתמש בתביעות עין, והוא בעצם סתם משתמש באיזשהו כוח של עיוורון חיצוני.
הוא חושב שזה ודאות.
הוא חושב שזאת ודאות, והוא לא יודע להשתמש בכוח הזה נכון. כי הוא חושב שלמשל, אסור לשאול שאלות באמונה. אז הוא לא שואל, והוא חושב שזה תביעות עין, זה לא תביעות עין. זה סתם אדם שלא ברר את מה שמוטל עליו לברר. או שהוא חושב שהאישה הראשונה שהוא פגש, שהוא צריך להתחתן איתה, כי יש לו איזושהי תביעות עין, שהיא לא תביעות עין. יש פה, לא בררת בכלל, האם מבחינה רוחנית אתם נמצאים בכלל באותו, במקום דומה? יש לכם את אותם שאיפות, יש לכם את אותם, או יש לו כבר תביעות עין. אתה דילגת פה על כמה וכמה מרכיבים בדרך אל תביעות עין. אתה לא יודע להשתמש בכוח הזה.
זה כוח מסוכן.
הכוח עצמו הוא לא מסוכן, הוא מסוכן אם לא יודעים להשתמש בו, כן, אם אתה מדמיין שאתה משתמש בכוח כזה, שהוא כאילו תביעות עין, בעצם זה לא תביעות עין, זה סתם אדם, זה אדם טיפש, זה אדם שמקבל הכרעות בלי השכל שלו, והוא לא יודע עדיין להשתמש בתביעות עין, כן.
תביעות עין שנעשתה על פי ההוראות, היא אמת מצד שהיא, זה לדעת את האמת או להיות ודאי בזה שזה אמת? זה מצידי או מצד האמת?
זה מצידך, זה לא מצד האמת. זה שאתה ודאי לך שאתה צריך ללמוד בישיבה מסוימת, יכול להיות שזאת לא הישיבה הכי טובה כרגע, זה עוד לא בררת שום דבר לגבי הישיבה, אבל כרגע מבחינתך, כרגע, כן, כרגע מבחינתך זה...
זה מקדמת.
זה לא האמת, זה מציאת העולם הפנימי שלך צריך ללמוד, כאילו, זה ידיעת העולם הפנימי שלך יותר מאשר כל הסימנים החיצוניים. כשאתה שואל איפה נכון שאני אלמד, אז אתה יכול לענות הרבה תשובות שכליות, יש תשובה שהיא עמוקה יותר, היא כוללת בתוכה את כל התשובות השכליות האלה פלוס, שהיא נקראת תביעות עין. אבל היא לא דווקא מבררת אמת מצד עצמה, היא לא מבררת את האמת האובייקטיבית, היא מבררת שלך כרגע ודאי דבר מסוים.
וכשלי יש תביעות על מישהו שהוא 1, 2, 3, 4, זה אומר שזה אמת, או שאני חושב שזה אמת?
זה, השאלה מה אתה חושב, זאת אומרת, אם השאלה באיזה עניין, אם ברור לך בתביעות עין שהאדם הזה הוא, לא יודע מה. הוא מאוד מצחיק, זה לא אומר שהוא מצחיק, זה לא כוח של תביעות עין. אנחנו עוד רגע נשאל, אנחנו מתקרבים לשאלה, איך נוצרת תביעות עין ביחס לבן אדם, בשאלה, מהי מידת הטהרה הפנימית שלו. לשם אנחנו מתקרבים, ובעצם נראה לי שהשאלות שלכם מכוונות לשם. כמה זמן עוד יש לנו? רק התחלנו? יש המון, המון? אפשר יומיים עוד ל... כן.
תביעות עין זה תוצר שכלי?
שעון לא בעדינו השעון, מה?
תביעות עין זה תוצר שכלי?
תוצר שכלי? לא, זה תוצר מהשכל, זה לא תוצר של השכל, אלא בעקבות הרבה מאוד עבודה שגם השכל שייך בה, גם השכל שייך בה, אז נוצרת הכרה עמוקה יותר מהשכל שנקראת תביעות עין.
למרות שהשכל עובד בצורה
הפוכה. מה?
למרות שהשכל עובד בצורה הפוכה, לשלול.
לא, אבל תקשיב שוב למה שאמרתי. לא אמרתי שהשכל מייצר תביעות עין. אמרתי שהשכל מנקה לנו, מנקה הרבה מאוד טעויות, מברר הרבה מאוד דברים. אחרי שהשכל ניקה את כל זה, יש כוח אחר. שנקרא תביעות עין, שמסוגל לפגוש שזאת הפעם בשר מבשרי, עצם מהעצמה היא בשר מבשרי. אני משתמש גם עם השכל. אתה רוצה להכיר את פלונית, נראה לי שהיא מאוד מתאימה לך, אולי כדאי שתתחתנו. אין שום תביעות עין, אני קודם צריך לברר עם השכל, מי היא פלונית, מה היא עושה, איפה העולם הרוחני שלה, מה עם המידות שלה, יש כמה שאלות בסיסיות שזה השכל צריך לברר אותן בכלל. אחר כך יש כוח של תביעות עין. אבל אם לא ביררת, יכול להיות שלפעמים כדי לנקות את כל הטעויות שיכולות להיות, קודם כל צריך להשתמש בשכל. אולי גם ברגש, אולי גם בדמיון. ואחרי כל הכוחות האלה יש עוד כוח שנקרא תביעות עין. אם הדברים מעורפלים, בוא נחזור פנימה. בסדר? אנחנו, הרב מסביר פה שלב אחרי שלב את הדברים. כן.
מה העניין בתביעות עין אם זה לא אמת אובייקטיבית?
מה הכוונה? שוב, אמת אובייקטיבית. כשאתה מזהה שזאת אשתך, זה אמת אובייקטיבית. הכוונה אמת אובייקטיבית?
לא,
זאת ודאות?
כאילו עשה לו שקט, כאילו עשה לו נוח, אבל...
לא, רבי יודע באמת אובייקטיבית ביחס לאשתו, שאין אף אחד שהיא הלכה איתו. אובייקטיבית. ודאות גמורה. איך? מצד הקשר המיוחד שבין רבי לאשתו. תמתינו עם השאלות, נגיע אליהם, בסדר?
אבל זה מבחינתו,
זה עדיין... זה מבחינתו וזה הכי אמיתי שיכול להיות. לא יכול להיות אחרת.
זה אמיתי או...
אנחנו נצטרך לשאול אחר כך, האם אפשר לקחת את הכוח הזה ולהשתמש איתו עכשיו, מחר בבוקר, כל אדם שנחשד בלא יודע מה, אז אנחנו נגיד לו, יש לנו תביעות עין לגביו, זה כוח מסוכן גם, נכון? לפעמים צריך לבדוק את הדברים, לפעמים צריך לחקור את הדברים. לפעמים יש ודאות פנימית שצריך לברר איך מגיעים אליה, מה היא בכלל הוודאות הפנימית.
היא אמת אובייקטיבית.
היא אמת אובייקטיבית אם אתה משתמש בה נכון. כן, 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 כן. טוב, השארתי הרבה סימני שאלה פתוחים, עוד לא, אבל אנחנו רק התחלנו. עוד משפט אחד ונעצור, בסדר? ניכנס עוד קצת פנימה בכל זאת, כי אנחנו בינתיים רק העמדנו את היסודות. אני קורא עוד פעם את המשפטים האחרונים שקראנו. מהשורה השלישית. ישנם כאלה שיד, ישנם מושגים כאלה שיד השכל ההגיוני והגבורה המופתית. מופתית זה גם, זה ראיות שכליות. והגבורה המופתית תקיפה בהם להכריח המיטתם, על פי מופתים חותכים ומבוררים שאפשר להעלותם על שפה וספר. אפשר להסביר אותם, אפשר לכתוב אותם, זה מדדים ברורים, זה נוסחה. זה אחד ועוד אחד שווה שתיים, אפשר להסביר את זה. וישנן אמנם גם כן אמיתות כאלה שלבד מה שהם מתאמתים, זאת אומרת, חוץ מזה שהם מתאמתים על ידי הכלל של התאמתות כללות אמונת התורה לפרטיה, על ידי כללה שנתברר לנו בבירור, גילוי שאין כמוהו תחת כל השמיים. זאת אומרת, חוץ מהגילוי הכללי, היחס שלנו לתורה ומה שהתאמת לנו, אמיתתה של תורה, אבל חוץ מזה, עוד מסייע להם הרבה כוח ההכרה הפנימית המכרחת את אמיתתם. וההכרה הזאת, כוחה גדול הרבה יותר ממופתים הגיוניים, כשם שתביעות עין עדיף מסימנים. עד כאן הגענו. אני רוצה עכשיו להמשיך עוד משפט אחד, ובזה נעצור. אמנם כדי שתשמר ההכרה הגדולה הזאת בצביונה, זאת אומרת, כדי שתביעות העין שלך תהיה אמיתית, כדי שלא תבוא לידי כל מיני סילופים וטעויות, ותשתמש בכוח הזה בצורה לא נכונה, כדי שתשמר ההכרה הגדולה הזאת בצביונה, צריכים הרגשות הטהורים והקדושים להישמר בנפש. על ידי הישרת המעשים והטבת המידות שהם קילורין לעיני הנפש, קילורין זה כמו זה תרופה לעיני הנפש, המידות הטובות, ומשמרים את תחושה הפנימי באופן שתכיר את המושגים בכוח תביעות עינה הבריא. כאן הרב הוסיף עוד נקודה חשובה מאוד 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 לעניינים. תביעות עין מסוגלת להיווצר, היכולת שלך לפגוש אמת, לפגוש אמת, לפגוש את האדם שמולך מבחינה פנימית, לפגוש עיקרי אמונה לעומק ולא רק מבחינה חיצונית, היא תלויה במידת ההכרה הפנימית שנמצאת אצלך בתוככי הנפש. כדי להיות מסוגל להשתמש בכוח הזה שנקרא תביעות עין, נדרשת היגיינה, נקיות מוסרית מאוד גדולה שלך באופן אישי, טהרה פנימית שלך, כדי שתהיה מסוגל לשים לב ולהבחין בטהרה הזאת בכל מקום שבו היא קיימת. כשאצלך מידות מקולקלות, לא תוכל להשתמש בכוח תביעות עין כדי להתחיל לבחון את מה שקיים בנפשו של אדם אחר, כדי לבחון את תביעות העין. אצלך כוח תביעות העין מתקלקל על ידי, בין אם זה מידות מקולקלות, הרב אומר פה, או מעשים מקולקלים, או התמודדות פנימית שיש לך, זה משבש את יכולת תביעות העין הפנימית שלך, באופן שגם אין לך שום אפשרות להבחין בזה אצל אדם אחר, או במקום אחר. אני אתן דוגמה רגע רק כדי להסביר את העניין ונחזור אליו, נחזור אל הנקודה הזאת בפעם הקודמת. אם אתה אדם שנופל כל הזמן בעניינים שבינו לבינה, אם לך יש קושי כזה שאתה מכיר את עצמך מבפנים, שיש לך, אתה נופל על ימין ועל שמאל, היכולת שלך להאמין שבכלל מסוגל להיות אדם אחר שמסוגל להישאר טהור ונקי, ולהבחין בזה על ידי תביעות עין, היכולת הזאת נפגמה על ידי מה שאתה לא שמרת על העולם הפנימי שלך נקי. ככל שאצלך המבט, ככל שמה שאתה פוגש בתוכך זה מידות רעות, על כל הסקאלה של מידות רעות, כולנו נמצאים שם איפשהו על הסקאלה, ככל שהמידות הרעות שבקרבך הן מקולקלות יותר, ככה היכולת שלך להשתמש בתביעות העין היא קטנה יותר. אם אתה אדם שמתעצבן בקלות, אתה לא יכול לדמיין בכלל שיכול להיות אדם שהוא מסוגל להישאר רגוע, כמו נגיד לדוגמה לצורך העניין, הלל הזקן כשמגיעים אליו שני, מגיע אליו, מי כאן הלל, מי כאן הלל, הסיפור המפורסם פה במסכת שבת. וממילא אתה תתרגם גם את כל מה שאתה פוגש אצל אדם אחר. אתה יודע שכשמישהו מעצבן אותך בערב שבת, בזמנים הכי לחוצים, אתה מתעצבן. ואם אתה רואה אדם אחר שהוא לא מתעצבן, אתה מיד תפרש את זה כהצגה, אתה תגיד שזו צביעות, אתה תגיד שהוא עושה את זה רק בגלל שאשתו באזור, רק בגלל שהרב שלו נמצא לידו, רק בגלל, אתה לא מסוגל להאמין, אתה לא מסוגל להכיר בכך שיש אפשרות לתקן את מידותיך ולהישאר אדם רגוע, בלי שבכלל יכול להיות אדם שהוא מתאר את הנפש שלו מבפנים, באופן שעצבנות לא תופסת מקום בתוכו. הרב אומר את זה בהקדמה לעולת ראייה, אני לא רוצה לסחוב אתכם יותר, אבל זאת נקודה שאנחנו נצטרך להרחיב פעם הבאה, זאת נקודה מאוד 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 חשובה לענייננו. הרב אומר בהקדמה בעולת ראייה, בפירוש שלו על סידור התפילה, על שיר השירים, בקבלת שבת, על שיר השירים, יש לרב שם הקדמה על שיר השירים. והרב אומר, שיר השירים זה ביטויי אהבה מופלאה בין כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, מגלים על היחס העמוק בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ושלמה המלך כותב את זה בשפה כזאת, שמי שאין לו טהרה פנימית כזאת, הוא פוגש את שיר השירים, הוא פוגש שם שיר אהבה גס. זה מה שהוא פוגש שם. תיאורים נמוכים, תיאורים של גוף האישה, שהוא לא מסוגל לדמיין בכלל, שיכול להיות שמישהו מתאר גילויי אהבה עמוקים, רוחניים, והוא משתמש בביטויים כאלה כדי לבטא אהבה שהיא עמוקה, עדינה, שהיא לא גסה, שהיא לא נמוכה. הרב קורא להם שם, הגמדים תרותי העיניים. גמד, הוא רואה בגובה שלו. תרותי עיניים זה כמו אדם שהוא קם בבוקר ויש לו כאלה זרזיפים על העיניים, נכון? שהעיניים לא נפתחות. לבלי דלקת, סתם הוא קשה לו עוד לפתוח האפפיים, עוד לא נפתחות כמו שצריך. הוא עוד רואה את הכל מטושטש. זה הרב אומר, יש גמדים תרותי עיניים. הם, כפי המקום שבו הם נמצאים מבחינה רוחנית, יכול להיות שבאופן מוסרי, רוחני, המקום שלהם הוא גמדים תרותי עיניים. הם גמדים, ולכן הם גם לא מסוגלים, העיניים שלהם לא מסוגלות להיפקח, ולשים לב שיש דבר כזה, שלמה המלך. שיש אפשרות כזאת של אדם שהוא נביא, שהוא עבר את תורה שמביאה לידי זהירות וזריזות ונקיות וטהרה ופרישות וחסידות, והוא עבר לענווה והוא הגיע עד לידי רוח הקודש, הם לא מסוגלים לדמיין בכלל, כיוון שכל מה שהם מכירים בתוככי הנפש, זה קטנות, זה רדידות, זה שפלות, הוא מכיר את הנפש שלו, והוא גוזר שממילא ברור שזה המצב שבו כל בני אדם חושבים, ככה כל בני אדם מרגישים, וגם כשהוא רואה לידו אדם גדול, אדם צדיק, הוא מתרגם את כל מה שהוא רואה לפי המבט תרות העיניים שלו. הוא רואה הגמד, הוא מסתכל קדימה, הוא לא רואה ראש, הוא רואה את הבטן של מי שמולו. זה מה שהוא רואה, זה הגובה שלו. זה ביטוי לגבינו, כן? גם אנחנו, כל אחד מאיתנו במידה מסוימת, גמד תרות עיניים. האם אנחנו מבינים מה זה נביא? אם איתנו מבין מה זה, אנחנו יכולים ללמוד על זה, אנחנו יכולים להכיר את הנבואה על ידי סימנים. על ידי תביעות עין, יש לנו קושי גדול מאוד להכיר אותה, אנחנו לא שם. אנחנו יכולים להבין שאדם צדיק וקדוש לא יכול להיות שחושב כמונו, מתבונן כמונו, המידות שלו הן נמוכות. אנחנו יכולים להבין את זה בשכל, אבל קשה לנו מאוד להבין את זה בתביעותיים. אני מסכם את העיקרון האחרון שאמרנו פה עכשיו. כדי לשמור על ההיגיינה, על הנקיות של אותו כוח שנקרא תביעותיים, אומר הרע, זה תלוי במידת מה שאתה בנית אצלך את התארה הפנימית, את העולם המוסרי שלך. ככל שאתה בונה בתוכך עוד קומות, במידות שלך, בעירת שמיים שלך, בתארה הפנימית שלך, יש לך אפשרות להתחיל להבחין בזה גם אצל אחרים. מה שבנית בתוכך, יש כוח של תביעות עין להצליח להבחין שהוא קיים בעוד מקומות. אבל מה שלא בנית בתוכך, אתה לא יכול להשתמש בכוח של תביעות עין. אם המקום שלך, המקום המוסרי שבו אתה נמצא, זה שאתה, בוא נשתמש בהקשר שלנו, אתה, כל מה שיש בך זה איזה שהם תאווה מינית שפלה בתוככי הנפש. אז היכולת שלך כשאתה נפגש עם מישהי לפני חתונה, כל מה שאתה יכול להבחין גם אצלה זה מה שקיים אצלך. אני נמשך אליה, אני נמשך, זהו, זה המקום שבו אתה נמצא, להבחין בשאיפות שלה, לשים לב לעולם הפנימי שלך, שלה אין לך אפשרות, כיוון שמה שממלא את העולם הפנימי שלך, הוא נמצא בגובה נמוך. זה מה שאתה מסוגל גם לראות אצל זולתך. זה מה שאתה מסוגל לראות אצל האדם שמולך. אתה יכול לפגוש אדם גדול, צדיק, טהור, ואתה לעולם לא תבחין במידת הטהרה הזאת, כיוון שכל מה שאתה מתרגם, זה על פי המושגים הפנימיים שנמצאים אצלך. ונמצא בעצם שכל האפשרות שלנו להכיר את האמת האמיתית, האובייקטיבית, על ידי תביעות עין, זה רק כפי מה שאנחנו קודם כל מתקנים את העולם הפנימי שלנו. התיקון של העולם הפנימי שלך מסוגל להפגיש אותך עם עוד מרחבים כאלה, עם עוד מקומות כאלה, שבהם נמצאת אותה טהרה שגם קיימת אצלך, ואולי יותר מזה. אבל כפי מה שאתה כל היום מסתובב, ככל מה שאתה כל היום חי בתוך תרבות מינית, יצרית, פרוצה, זה מה שממלא את כל המרקע, את כל לוח השידורים. הגברים רודפים אחרי אנשים, אנשים רודפות אחרי הגברים. הגברים גם רודפים אחרי גברים, אנשים גם רודפות אחרי נשים, ויש לזה עוד כל מיני תרכובות, וזה מה שממלא את כל התרבות. אז היכולת לדמיין שיכול להיות אדם, שהוא לעולם לא חושד באשתו. אין לו שום ספק, ודאות גמורה אבסולוטית, והיא נכונה אובייקטיבית, אין שום יכול, איך יתרגמו את זה אנשים שהם חיים בתוך תרבות יצרית כזאת? הם יתרגמו את זה בתור תמימות. הם יתרגמו את זה בתור אדם ש, שלא רוצה לראות את המציאות. זה אדם שהוא הוא, 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 הוא משקר לעצמו. הוא לא שואל את עצמו את השאלות הנכונות. הם לא מסוגלים לדמיין שיכול להיות קשר כזה בין איש לאישה, שבו יש נאמנות מוחלטת, יש ודאות פנימית מוחלטת. אני אסיים בסיפור. סיפור, אבל אותי הוא מצמרר כל פעם שאני מספר אותו, אבל אנחנו נחזור לפה בפעם הבאה בעזרת השם. אני לא אספר את כל הסיפור, אבל היה לנו פעם ויכוח ארוך בגדוד המילואים שאני משרת בו. ויכוח עם הרבה חבר'ה שהם המכונים חילונים. אנשים שהם לא דתיים. אנשים שחיים בתוך התרבות, לצערנו, כשאני אומר חילונים, זה לא דווקא חילונים. יש גם, לצער, כל הקלקולים האלה נכנסים גם אלינו פנימה. ו... הייתה שם מוסכמה מוחלטת בין כל האנשים, שכשאדם יוצא למילואים, אז אם יש לו אפשרות, אז הוא צריך לשים ממש מעקב על אשתו. אין לו אפשרות, אז, אבל הוא יודע ש... מצער מאוד, היא חושדת בו כשהוא יוצא למילואים לשבוע, הוא חושד בה כשהיא נשארת בבית למילואים לשבוע, אבל זאת המציאות, זאת המציאות. זה המקסימום אפשרות של קשר בין איש לבין אישה. כי אין אפשרות כזאת ש... זה, זה נורמה, וככה חיה התרבות, וככה זה נמצא במציאות, ו... אז אשרי מי שזה לא קורה לו, אבל להיות ודאי ולהיות שלם, הם לא היו מסוגלים להאמין שיכול להיות שיש אדם שיוצא למילואים גם לחודש שלם, וישן מחוץ לבית שלו, ויש ודאות גמורה, נאמנות מוחלטת, ודאית, שאין איתה, שהיא גם, שהיא אמיתית, אבסולוטית. אין שום, לא רק שאין שום חשד, יש אמון מוחלט בין איש לבין אשתו. אדם שלא מסוגל לפגוש את זה בתוכו, לא מסוגל להאמין שזה קיים אצל אנשים אחרים. זה מצער מאוד, זה כואב מאוד. אני רק נותן פה דוגמה כרגע, אולי דוגמה שהיא קצת יותר יכולה להיות לנו מובנת. אבל במובן הזה אנחנו נמשיך בעזרת השם שבוע הבא ללמוד על הוודאות הזאת, איך היא בונה את עולם האמונה שלנו, איך היא בונה את ההיכרות שלנו עם אנשים אחרים, איך יש יכולת לאדם לפגוש אנשים אחרים, לא רק על ידי סימנים חיצוניים, אלא גם על ידי אותה ודאות פנימית, אותה תביעות עין שהולכת ונוצרת, כדי ליצור אותה יכול להיות שבהתחלה צריך הרבה סימנים. אבל אחרי כל הסימנים החיצוניים, בסופו של דבר יש מפגש עמוק יותר של בן אדם עם האדם שמולו. שהוא לא רק מפגש על ידי סימנים, אלא על ידי תביעות עין. אותו דבר, מפגש של האדם עם עצמו, לא רק על ידי סימנים, אלא על ידי תביעות עין פנימית. אז אנחנו לא ענינו על כל השאלות, רק פתחנו את הסוגיה, בעזרת השם בסבלנות, אנחנו בשבוע הבא נמשיך. תודה רבה.